בעזרת השם אנחנו פרשת נוח. פרשת נוח. יצאנו ככה מהשבת הראשונה בשנה, שבת בראשית. והפרשה פותחת בנושא שבו היא סיימה. ונוח מצא חן בעיני אדוני, והפרשה פותחת אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. יופי, ברוך השם, יש נוח. ואנחנו הלא צריכים להתייחס אל התורה. אנחנו צריכים להתייחס אל התורה כידוע, וכמובן, כאל הוראות לחיים. ולכאורה, קשה להבין מה העניין של סיפור נוח לחיים של האדם. לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אני יכול להבין... כשמדובר בפרשיות כמו הפרשיות של ספר דברים, מלאים במצוות, הפרשיות אפילו של מספר שמות ואילך, כן, שיש בהם איזה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אני יכול להבין גם מהאבות הקדושים, אני יכול ללמוד הנהגות, כן, ספר בראשית, מהחלק, מאותו שלב שמופיעים בחיים, בחיים ההיסטוריים של עם ישראל, דמויות כמו אברהם, יצחק, יעקב, אז יש מקום לומר מעשה אבות, סימן לבנים. אבל פה, אפילו מעשה אבות, סימן לבנים אין פה, כי זה לא אבות שלנו, לכאורה. נוח הוא לא נחשב מאבות האומה הישראלית. אוקיי? אז לכאורה יש שאלה לגבי זה. כמובן שאלה שהייתה יכולה לשאל גם לגבי הפרשה הקודמת, שלא יצא לנו לדבר עליה פשוט כזה. אני אנסה בכל זאת לגעת איזה רעיון אחד שם, אם ירצה השם, שאני חושב שהוא חשוב להבנה כוללת בכלל של מהות החיים, בלי להגזים. אבל צריך להבין מי זה נוח, מה הדמות הזו רוצה ללמד אותנו, להורות לנו בחיים, וכמובן זה הכל קשור לזמן המיוחד והמסוים שאנחנו נמצאים בו, שזה דווקא השנה הזאת, תשע"ד, כי כל שנה בפרשה הזו מתחדש משהו אחר, וכל שנה עולה הוראה אחרת. אז השנה יש הוראה שבסייעתא דשמיא, ננסה לעמוד, להבין אותה, להסביר אותה, לראות אותה, ואולי נצליח גם, אולי. כל מקום, כדי להבין את העניין הזה של נוח בחיים שלנו, אנחנו צריכים קודם להבין, וזה בסיס ללימוד כל התורה כולה לדעתי, לעניות דעתי, מה היה העניין שמבריאת אדם הראשון ועד החטא, מה החטא, מה המהות שלו, ולמה זה נקרא, חטא אדם הראשון נקרא עץ הדעת טוב ורע. אז לכאורה, אדם קיבל ציווי. אדם קיבל ציווי. מהעובדה שאדם קיבל ציווי, אנחנו לומדים שלאדם הזה היה שכל. זאת אומרת, היה לו כוח בחירה לקיים או לא לקיים את הציווי. היה לו שכל וכוח בחירה. זאת אומרת, זה לא היינו מעלים בדעתנו שהקדוש ברוך הוא ייתן ציווי לכבשה, משתי הסיבות המצטברות. אחד, לכבשה אין שכל להבין את הציווי, היא לא נבראה ככלי לקבל ציווי, וגם אין לה, כמובן אין לה את הבחירה, אין לה בחירה, לא יכולה לבחור אם לאכול עכשיו או לא. היא רעבה, היא חייבת לאכול. אדם לכתחילה, מעצם בריאתו, מהעובדה שהוא קיבל ציווי, מכל היה עץ שבגן תאכל מפרי עץ הדעת, טוב ורע לא תאכל ממנו. מהעובדה שמדובר בציווי לאדם, אנחנו לומדים שיש לו גם שכל וגם כוח בחירה. מה אין לו באותו שלב? דעת. דעת. דעת אין לו. עכשיו צריך להבין מה זה הדעת הזו. זאת אומרת, דעת במובן שלנו, שאנחנו חושבים על דעת היום, זה לא שכל. אוקיי? זה לא שכל. הדעת שאנחנו מדברים עליה היום, ככה בהמון העם, כן, כשאנחנו משוחחים בינינו, אנחנו מדברים על דעת במובן של שכל, רכש ידיעות, רכש הבנות, רכש אינטליגנציה, כן? הוא יודע ביחס לנושאים שונים המון פרטים. אבל באמת, לפי התורה הקדושה, ולפי פנימיות התורה, בוודאי לא מדובר בדעת הזו כשאנחנו מדברים על הדעת. על הדעת שהתורה מדברת עליה היא לא הדעת הזו של אינטליגנציה. שכל ברור שהיה לאדם הראשון מטבע בריאתו. אחרת הקדוש ברוך הוא לא נותן לו ציווי. דעת כזו לא הייתה לו. הייתה לו דעת מסוג אחר, לא זה הזמן והמקום. זה דעת שאנחנו לא יכולים להבין אותה או לתפוס אותה. אבל כוח, תכף בסוף, אולי בסוף הדברים יתובן יותר. אבל הוא קיבל ציווי לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. היינו, לא הייתה לו עדיין הדעת הזו. מה זה דעת? דעת, ברמת העיקרון, אנחנו מכירים את המילה דעת, אנחנו פגשנו בעץ הדעת טוב ורע. אבל את השורש ידע, אנחנו פוגשים מיד אחרי כן, במה שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו, נכון? זה כתוב הרבה בספרים של הרב ארמון. והאדם ידע את חווה אשתו, וכתוב, מה מיד המשך הפסוק? ותהר ותלד את קין. זאת אומרת שידיעת האדם את חווה אשתו משמעותה חיבור אינטימי, חיבור קרוב. זה חיבור. לדעת זה להתחבר, לדעת זה להכיל עד הסוף, הכי עמוק, הכי פנימי, אוקיי? הכי קדוש אם תרצו. זה נקרא לדעת. אנחנו מדברים על ידיעת הארץ, הכוונה זה שאנחנו מתהלכים בארץ עד שאנחנו מתחברים אליה. תודה בזה, תסתכל על זה, ידיעה של כל דבר. כשאדם לא יודע מתמטיקה, אז מבחינתו יש את המתמטיקה ויש אותו. בלשון החסידות, החבדניקים, בעל התניא אומר שהשכל מוקף על ידי הרעיון. זאת אומרת, יש את השכל של האדם, יש את, נניח את החומר הנלמד במתמטיקה, וכרגע החומר הוא במקיף של השכל. הוא לא נכנס. עכשיו, אדם למד, יודע את החומר, זה אומר שהחומר עכשיו מוקף על ידי שכלו של האדם. בדיוק הפוך. זאת אומרת שהחומר נכנס פנימה לתוך השכל. עכשיו השכל מקיף אותו. זה נקרא ידיעה. חיבור. אוקיי? זה לא הידיעה שאני מדבר עליה עכשיו. אני רק נתתי דוגמה למה זה המושג שהאדם ידע את חווה אשתו. לדעת קרי להתחבר. לדעת זה אומר, אני עכשיו מתקשר בפנימיות הדבר. זה נקרא לדעת.
טוב, להוריד גם מהשכל ללב. זה עבודה של הדור שלנו, זה התיקון.
אז עכשיו, איך עושים את זה? ומה זה, מה קורה? בוא נדבר. אז ברור שלאדם, אדם יכול להיות ילד שהוא גאון מתמטי. ויודע לפתור נוסחאות, ויודע לעשות פלאי פלאים בחשבון. אני מכיר כאלה, נכון? גם אתה מגרש הנכד כזה. יפה. אז פלאי פלאות הוא יודע לעשות בחשבון, אבל בכל זאת הוא ילד, הוא לא בר דעת. אתה לא יכול להפקיד בידיו אחריות. אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר משמעותי. לו יצויה שהילד הזה יכול לייצר מכונה מופלאה, כי יש לו את השכל, את האינטליגנציה לייצר אותה. אתה לא תשאיר אותו אחרי לשמור על המכונה הזו, כי אין לו דעת לשמור עליה. הוא יכול להתאר את זה בזלזול, גמור. לו יצויה שהילד הזה יודע להרוויח כסף. אז להרוויח את הכסף הוא יודע באיזה חוכמה מסוימת שנמצאת בו, באיזה ידיעה, באיזה אינטליגנציה, ידיעה במובן האינפורמטיבי, אינפורמציה שיש לו. אבל אתה לא יכול אחרי כן להפקיד את לתת לו את האחריות להתעסק, לשמור על הכסף, כי הוא לא ידע, הוא מפזר אותו. זה לא מעניין, אין לו את האחריות לזה. לכן על קטן אומרים, על קטן שאינו ברדת אומרים קטן אינו מוליד. הוא לא יכול להתחבר, הוא לא יכול להתקשר למשהו, אין לו דעת, הוא לא יכול להתקשר לאישה. לכן נאמר עליו קטן אינו מוליד. באמת ב, 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 בסוד, קטן אינו מוליד, זה כוונה למשהו מעט שונה, אבל בחסידות משתמשים בקטן אינו מוליד. קטן אינו מוליד, כוונת הדברים זה שהלידה באה מג' ראשונות, מחוכמה, בינת דעת, ומדעת אחרי נולדים הבנים, חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד יסוד ומלכות. אוקיי? זה מדעת. אז זה נקרא ג' ראשונות, זה נקרא הגדולים, כן? הספירות הגדולות. הספירות הקטנות זה נהי, נצר, עוד יסוד. משם לא נולד שום דבר. להתחלת הדבר זה מה בא מהראש, לא מעברי הביצוע. אז ברור אם ככה שאנחנו מדברים על מודעות, על ידיעה ברמה של מודעות. כשאנחנו מדברים על עץ הדעת טוב ורע, אנחנו לא מדברים על אינפורמציה שאדם ידע יותר מאחרים, אנחנו מדברים על זה שהעץ הזה היה מאפשר מודעות. מה זה דעת אם קרה? דעת באמת, כמו שהזכיר פה ניב, זה לא להשאיר את החוכמה, הבינה, את החוכמה והבינה ברמה של שכל בלבד, אלא להמשיך אותה לרובדים יותר פנימיים, עד שזה הופך להיות חוויה אצל האדם. האדם צריך לחוות את מה שהוא תופס בשכל. אוקיי? אדם יכול לדעת לגבי דברים מסוימים, ידיעות מסוימות, אבל לא לחיות את זה, כן? נניח פילוסוף, אריסטו, הוא יכול היה לדעת ידיעות מאוד מאוד עמוקות, עד שהרמב"ם מתפעל מתורתו, אבל הוא לא חי את הפילוסופיה שלו. כמו שהוא אמר, כשתפסו אותו עושה מעשה שלא יעשה עם נערים, אז הוא אמר, אני אריסטו בפקולטה, ובבית אני מה שאני. אני לא חי את הפילוסופיה שלי, אני לא חי, מתמטיקאי לא חי את המספרים בבית. הוא חי כשהוא צריך להתעסק איתם, אז הוא מתעסק איתם, אבל הוא לא חי את זה. אין לו חוויה של זה, אוקיי? זאת אומרת, להמשיך משהו מהשכל אל הלב, ולכן, אגב, הדעת נתקראת לפעמים מפתח הלב, היא במה שהיא פותחת. בדיוק. במה שהיא פותחת, המפתח הלב, או המפתח שכולל שש, ככה זה נקרא לפעמים, מפתח שכולל שש, ובסיפה זה נותנים אותה.
אבל אם יש לו דעת, בוא נגיד, זאת הפנמה,
אז זהו שלא. זה מה שאני מנסה, לא הסברתי את עצמי ככה מספיק טוב. אני אחזור על זה. דעת זה כשאדם מתחבר לרעיון, זאת אומרת הוא חי אותו. זה יותר מהפנמה. הפנמה זה אתה, אלא אם כן אתה תגיד שהפנמה זה כשאתה מקבל את הדבר כנכון לחיים שלך, בחווה אותו. אז כבר, אם עשית את זה, אז ממילא אין כבר את הבחירה כאילו לא קיימת כבר. המושג בחירה הוא מושג שצריך לדוק אותו, זה לא לבחור בין בוטן לשקד, זה לא נקרא בחירה, לא, ממש לא. לבחור בין בוטן לבוטן זה אולי בחירה, אולי, גם צריך לדוק את זה עד הסוף. בין עוגיה לכוס משקה זה לא בחירה. אם אתה צמא, אתה תבחר במשקה, אם אתה יותר רעב, אתה תבחר בעוגיה, זה לא בחירה. לבחור בין עבירה למצווה זה לא בחירה. זה לא בחירה. זה מושג הבחירה טעון ברור עמוק, לא פה, אבל תחשבו על זה. לבחור בין מעשה טוב למעשה רע זה לא בחירה. זה שני דברים שונים, מה אתה משווה, לבחור בין מה למה. בחירה קיימת כשאתה נדרש להחליט בין שני דברים שהם דומים, שהם קרובים להיות זהים, קרוב מאוד, ואתה לא יודע מה להחליט, זה או זה. בשני דברים שהם שונים במהות אין בחירה. אין בחור בין גבר לאישה, מה זה קשור בכלל? מה הבחירה בזה?
לפי מה שאתה אומר, רק לצדיקים יש בחירה, כי הם איברים בקל לינוג כביכול.
שם הבחירה,
הכי מסוכן,
בדיוק ככה. ושם הבחירה מגיעה להיות שהיא נראית בעיניהם כערים, ובעיני עוברי עבירה היא נראית כחוט השערה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, אם אתה חושב על זה במושגים שאני התחלתי להגיד, אז אתה בדיוק מבין את העניין הזה של במדרש, אצל הרשעים, יצרה נראה כחוט השערה, ואצל הצדיקים יצרה נתפס כהר גבוה, ולכאורה זה סתירה.
אז מה הבחירה עם
עץ הדעת? רגע, אז בואו, לכן אני רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר על הבחירה, אני רוצה לדבר על עץ הדעת, ואז מתוך כך יובן באמת הנושא של הבחירה אולי קצת סופו. אבל זה רק עניין אגבי, העניין העיקרי זה המודעות הזו, מה זה העניין הזה של עץ הדעת טוב ורע? אז אמרנו שיש מפתח, המפתח שכולל שש, או מפתח הלב, נקראת הדעת, המושג הזה שנקרא דעת הוא גם נקרא את זה, משום שהוא מוליד, כמו שהזכרנו קודם, את השש, שהם נקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. אוקיי? אז לכן זה נקרא זה, מפתח שש, וגם זה פותח, הדעת פותחת וסוגרת את ה... נקרא לזה את התכונות הרגשיות האלה. בקבלה זה, זה זין תחתונות, זה נקרא וב קצוות. השש האלה הם נקראים וב קצוות, והן תכונות רגשיות בעיקרון. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, זה תכונות שהן כולן בעולם הרגש שלנו, נגיד, אוקיי? נקרא לזה ככה. אז יש את, בעולם הסרח חוכמה בינה ודעת, זה הקיצור של חב"ד. הדעת זה המפתח, המפתח, זה החיבור של, היא באמת לא ספירה. אם אנחנו סופרים מכתר, היא לא ספירה הדעת. יש רק 10 ספירות. אבל אם אנחנו, לא, אם אנחנו סופרים מחוכמה, אז הדעת, הדעת היא הספירה שהיא המפתח לבחינת מידות השכל, למידות התחתונות, למידות הרגש, היא פותחת אותם וסוגרת אותם. מה פירוש פותחת אותם וסוגרת אותם? לכן נקראת מפתח שש, מפתח הלב, מפתח המידות הרגשיות. הכוונה זה שאם האדם יש לו דעת, הוא רוכש דעת, יש לו מודעות, תכף נראה לזה, איזה סוג של מודעות ולמה, אז הוא יכול לקחת רעיון, רעיון שהוא לגמרי נובע מחוכמה, נבנה בבינה, אבל לא להשאיר אותו יבש, תיאורטי, אפילו אם הוא מסכים לו, הוא יכול להסכים שפעולה, הוא חייב לעשות פעולה מסוימת, נניח דיאטה, כן? הוא יודע שהמצב שלו כרגע לא נכון, השמנה מזיקה, הוא יכול לתת לך הרצאה בזה, אבל להמשיך לאכול, לא לעשות שום דבר. אוקיי, זה נשאר אצלו בגדר של שכל. זה קיים בהמון דברים. הוא יכול לתת הרצאה, למה חשוב לקום מוקדם, ולעבוד, ולהיות חרוץ, וללמוד, ולעשות את הדברים כמו שצריך, ולפי הספר, ובפועל החיים שלו יראו שונים לגמרי מההרצאה. ב-180 מעלות, כן? 180 מעלות. למה? כי יש אצלו פער, יש ניתוק בין החוכמה בינה, והדעת אצלו נועלת את מידות הרגש. היא לא מנחילה אותם, היא לא מולידה שום דבר בהרגשים. היא לא מולידה. זה קיים, אני לא יודע אם אתם מכירים אנשים כאלה, אבל אם תפקרו את העיניים מספיק ותתבוננו, אתם תכירו. אין דבר כזה, אין בן אדם בעולם שלא מכיר כאלה אנשים. אין דבר כזה. זה קיים והרבה. כי לצערנו ההפנמה של של הפרשיות האלה של בראשית, נוח, היא קשה מאוד. זה נתפס כמו איזה סיפורים עלילתיים. חינכו אותנו על עלילות גלגמש ועל חוקרי המקרא. כל מיני קשקושים שלא נותנים שום דבר לאדם לחיים שלו בתור הוראה, אלא רק כסיפורי ארכיאולוגיה, היסטוריה, לא יודע עוד איזה, כל מיני מדעים כאלה מוזרים. שהם לא קשורים ללימוד שאדם צריך ללמוד. אתה קורא את הפרשה, אתה לומד, אתה עובר עוד שבוע, אתה בשביל להתקדם משהו בחיים. מה זה נותן שאתה קורא על, על סיפור האדם הראשון, אם אתה לא מבין מה החטא שלו? על מה אנחנו צריכים לתקן? לא, אנחנו כולנו מתקנים את חטא האדם הראשון. מה אנחנו צריכים לתקן? במה הוא חטא? מה שורש העניין? זה מופיע. קוראים את זה, קראנו את זה בפרשה, קראנו את זה. אבל מה אתה עושה עם זה? אז זה פרשיות שככה חומקות לנו, אתם זוכרים את הסיפור הזה של ההחלקה של השכל. השכל יודע להחליק את הדברים. אז בהחלקה של השכל, חלק גדול, הפרשיות האלה הן הפרשיות הכי מתחלקות שיש. קודם כל אתם דוגמאות פה אין ספור. קחו דוגמה, יש בפרשיות האלה כמה פעמים למך נזכר בפרשיות האלה. בבראשית. לא כמה פעמים המילה למח, אבל כמה למחים יש, כן. מסתבר יש שני למחים. אחד הבן של מתושאל, אחד הבן של מתושלח. אחד בא משט, אחד בא מקיים. זה אנשים שונים, עם סיפורים שונים. מישהו פעם שם לב לזה? אני קורא 50 שנה את הפרשיות האלה. השנה שמתי לזה פעם ראשונה. פעם ראשונה. אני מזמין אתכם לשאול בסביבתכם הקרובה והרחוקה, מי שם לב לזה? ואחרי זה אתם תראו את זה, זה ברור, זה כתוב בצורה הכי מפורשת בעולם. אבל לא שם לב. אתה קורא טיק 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 במרוצה כזו, זה מתחלק, זה מסתדר, זה כבר ראינו למח, ראינו מתושל, מתושל לך זה דומה. אבל אם אתה נכנס, למה זה מתושל, למה זה מתושל לך, למה זה קין, למה זה שט, זה לפני החטא, זה אחרי החטא, זה כך, זה אחרת וכו', זה עולם אחר. מתושל מביא בעל הרמת ואלי, מביא מה זה מתושל, מתושל זה שאל מוות, אותיות שאל מוות, ומתושל לך זה שלח מוות, זה שתי גישות שונות לחיים. אחד מתחבר לניתוק מהקדוש ברוך הוא, ואחד הפוך, מתקרב לקדוש ברוך הוא. אחד זה באמת הבן של חנוך הצדיק, ואחד זה חנוך אחר. וכן על זו הדרך, צריך ללמוד ולקרוא וכו'. אז כשאנחנו מגיעים, כשקוראים את עץ הדעת טוב ורע, את סיפור האדם הראשון, אז כולם, יש להם את הציורים שציירו לנו בכיתה א', בבתי הספר איפה שלא למדנו, שדחפו לנו קסוטו ודחפו לנו כל מיני קשקושים, ובתוך זה אז יש מיד את הציורים הנוצריים האלה שאתה רואה בכל מיני יצירות המופת של גדולי האומנים הנוצריים בעולם. רואים אותה מושיטה לאדם תפוח ואת הנחש עומד שם ככה כרוך סביב העץ וזה, ומיד כולם חושבים על, כשהם קוראים נחש אז הם חושבים על מה שאנחנו קוראים היום נחש ברחוב, שזה שונה במהות מהמדרשים. המדרשים אומרים שלנחש היו רגליים והוא היה הולך והוא ידע לדבר והוא היה מתחרה של אדם הראשון, הוא נתקנה באדם וחווה, ראו אותם שמשים זה עם זה. ויש שם עוד תיאורים שאני לא רוצה כרגע להיכנס אליהם, זה לא דומה אפילו למה שאנחנו מכירים. צריך להבין מה אנחנו קוראים. פעם אחת לא בתור עלילות גלגמש, חקר המקרא, קסוטו, ארכיאולוגיה, מה נברא לפני מה ומה לא, אלא פעם אחת לנסות להבין, לפחות מה שאנחנו אמורים לתקן, לפחות להבין את שורש החטא. אז אולי יהיה סיכוי להבין מה צריך לתקן. אבל אם לא מבינים את שורש החטא, ולא מבינים את הבסיס להתחלת העבודה שלנו, זה ודאי שאף אחד לא יכול להבין עד הסוף מה הוא תקן, ודאי לא. ודאי אי אפשר להבין, אתה לא יודע מה לא בסדר, אתה יודע מה לתקן. עוד לפני איך לתקן, איך אתה יודע מה לתקן, אם אתה לא יודע מה לא בסדר. אז אמרנו ככה, לאדם הראשון, לכתחילה לא הייתה מודעות עצמית, לא במובן שאנחנו מכירים אותו היום. אנחנו רגילים לחשוב, וזה נכון ברמה מסוימת, לצורך השיחה שלנו זה ודאי נכון, שלדומם, צומח, ואפילו לחי אין מודעות עצמית. אין מודעות עצמית. הכבשה, כשהיא אוכלת עשב, היא לא מודעת לקיום שלה. היא אוכלת עשב כרבע. היא לא מודעת לקיום שלה. האדם הוא היחיד, היצור היחיד, שיש לו מודעות עצמית, שהוא מודע לקיום שלו. הוא יכול להגיד אני, ויכול להתייחס באותו אופן או במילה אחרת ולהגיד עצמי, זה שני מובנים שונים. אני לא מבין את עצמי לדוגמה, כן? אני לא מבין את עצמי.
אז אני מפחדת.
יגיד שני, זה לא קשור לקיום שלו, זה לא המודעות שלו בכלל. יצרים, יצר הישרדות, יצר אכילה, יצר אינסטינקט, זה לא מודעות. יש הבדל גדול מאוד. מודעות זה שיכולה להסתכל על עצמה בחוץ, לשפוט את עצמה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא אצל בהמה, לא אצל דומם, לא אצל צומח, לא אצל אף אחד. וגם לא אצל הקוף הכי משוכלל. השימפנזה שיודע הכי יפה להכניס צורות לטבע. זה קשור לזה שאין לו מודעות? אין לו מודעות. הוא לא יכול לצאת כאילו מחוץ לגוף שלו, מחוץ לקיום שלו, ולשפוט, להסתכל על עצמו מלמעלה. כמו שאנחנו עושים 100 פעמים ביום. מה 100? הרבה יותר. הרבה יותר.
זה
סכל. זה מודעות.
זה מודעות?
כן, זה לא סכל. וזה שלשימפנזה יכולה להיות אינטליגנציה, זה רק כי אנחנו בודקים ב... אנחנו מגדירים מה הכלים לבדיקת אינטליגנציה. אז אם אתה מגדיר, נניח, ככלי לבדיקת אינטליגנציה, יכולת לבצע פעולות מוטוריות מסוימות, אז יכול להיות שלשימפנזה יש אינטליגנציה. אני לא רוצה להתווכח על זה, כי זה לא מושג שמעניין אותי בלשון הקודש. בלשון הקודש אני מדבר, אני כן יכול לדבר על מודעות ועל דעת. אני כרגע מדבר על דעת. כשאני אומר, אני מרגיש את עצמי, שום בהמה לא יכולה להגיד את זה. או אני לא מבין את עצמי, שום בהמה, לא משנה, הכי משוכללת, לא יכולה להגיד דבר כזה. שום לוויתן עם מוח כזה לא יכול להגיד, אני מרגיש את עצמי, או אני לא מבין את עצמי, או אני אוהב את עצמי. אתם מבינים מה אני מתכוון, כן? כי ברגע שאתה אומר אני ועצמי, אתה מסתכל על עצמך מבחוץ. אוקיי? יש אני ויש עצמי. מסתכל על עצמי מבחוץ. והביטוי הכי מפורסם של אני חושב משמע אני קיים, זה ביטוי גוי לחלוטין, תכף נראה, זה גוי לחלוטין, אבל הוא יכול להסביר את מה ששום בהמה לא יכולה להגיד. אוקיי? היא לא יכולה להגיד את זה על עצמה. אין לה את הכלים, אין לה את המודעות הזו שיש לאדם. אוקיי? עוד דוגמה, אני אנסה רגע אחד לחדד את זה. כולנו נהיה בריאים בעזרת השם. שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה למורנו ורבנו, עטרת את ראשנו, רבי חיים עובדיה, יוסף בן גורג'יה, תוך שאר כל חולי עמו ישראל. אז אם אדם, עכשיו כל האיברים שלו ברוך השם פועלים בהרמוניה, בריא לחלוטין, אז הוא לא מרגיש, עכשיו הוא לא מרגיש את האיברים שלו במיוחד, נכון? הוא יצויר שלאף אחד עכשיו אין בעיות שיניים, אז הוא לא מרגיש עכשיו את החניכיים. אם הוא לא מתחיל להתרכז בזה, הוא גם לא מרגיש את זה. כן? אם אדם אין לו כאב ראש, אז הוא לא מרגיש את הראש. מתי הוא מתחיל להרגיש את הראש? אתם אומרים, חש בראשו, כשכואב הראש, כשיש לך איזה בעיה באיזה איבר, אז אתה מתחיל להסתכל, אתה מרגיש אותו, אתה לפני זה לא מרגיש אותו, נכון? אוקיי, הרעיון הזה ברור. מתי אתה מפתח מודעות לגוף? כשאתה מרגיש את הגוף, אתה חש אותו. אוקיי? אדם הראשון לא היו לו תחושות כאלה. כל הפנייה שלו, המפנה שלו אל המציאות, היה כלפי חוץ, לא כלפי פנים. זה היה אדם הראשון. אדם הראשון לא הסתכל שום דבר פנימה, אלא הייתה לו מודעות רק כלפי הסובב אותו. שימו לב מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו. עושה לו סיבוב בגן הקדוש ברוך הוא. אומר לו, בוא תסתכל, מה זה פיל? מה זה קוף? מה זה... הוא מתחיל, קורא שמות, וכל אשר יקרא לו האדם בשמו, אז זה השם שלו, וזה המציאות שלו, וזה המהות שלו, וכתוב בכל הספרים, כן? שהאדם הראשון קבע את התפקיד של כל בהמה במה שהוא נתן להשם. כל חיה, כל עץ וכו'. זה היה התפקיד שלו.
זה היה עם הנחש כנראה.
יפה. לא, אז רגע, זה לא אמר לו. כן.
נחש
קרה. אבל זה נכון שאת השם נחש נתן לו אדם הראשון. אתה עוד לא יודע לאיזה חיה זו. לא, כי אין ספק שהנחש שאנחנו מדברים עליו, הוא היה מתוחכם.
לא, אבל הוא קילל אותו.
או, אז לכן אנחנו כנראה לא מדברים על הנחש כמו שהוא נראה היום. כן, בדיוק. אנחנו לא מדברים על הנחש שלהם. אנחנו מדברים על נחש מאוד מוזר. חלק מהמקראות הוא בדמות גמל, חלק מהמדרשים הוא כמו גמל. הוא נחש מוזר. אני עכשיו לא רוצה גם לעסוק בנחש במובן הזה של איך הוא נראה, אבל דבר אחד ברור, שהנחש קיבל את השם שלו מהאדם הראשון. כמו כל החיות, כתוב. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. אז זה ברור שמי שקבע לו את השם זה אדם. אבל עוד דבר ברור, שאדם התעסק עם כל העולם שמחוץ לו. הכל. כל העולם שמחוץ לו התעסק האדם. זה היה התפקיד שלו. הנה יש לך גן, תתעסק עם העצים, עם ה... תאכל, תשתה, תקרא שמות, הכוונה, תקרא שמות זה תפתח שפה, שלקרוא שמות צריך שפה, תפתח שפה, שפה שהיא לא נועדה דווקא לתקשורת, אלא שפה שהיא נועדה, שלון הקודש, לקבוע איך נראים הדברים במה שאתה עושה, צירופים נכונים של אותיות, אז אתה קובע איך הדברים ייראו, הבהמות והחיות וכו', וכיוצא בהם.
אז המון שנים זה ככה.
למה? למה באותו...
סוס, זה תשב על סוס עכשיו, למה קוראים לסוס?
אבל אדם לא היה, אדם לא היה כמונו. אדם היה, הכבוא היה מכה גלגל חמה, מלאכים סיננו לו יין וצלו לו בשר, הוא היה 500 פרסה גובה. זה לא אדם הרגע, הכוונה זה היה בעל מעלה רוחנית, חבל על הזמן. אוקיי, משהו שאנחנו לא כערך, אנחנו לא דומים לו אפילו, מבחינת המעלות הרוחנית שהיו לו, איפה אנחנו איפה הוא. אז לנו זה באמת היה לוקח כמה שנים, אבל לא, זה לקח כמה רגעים, כמה שעות. מכל מקום, אנחנו רואים שהאדם הראשון, המודעות שלו הייתה מופנית כלפי חוץ, וזה גם מסביר את העובדה שהאדם הראשון ואשתו הסתובבו עירומים ולא התבוששו. כי כשאדם, מתי הוא מתבייש, או שהוא מסתכל על עצמו, או שמישהו אחר מסתכל עליו, אבל כשנמצאים בסך הכל בעולם, שני אנשים, שהמפנה שלהם, כל הזמן המודעות שלהם היא רק כלפי הסובב אותם, כלפי חוץ, ולא מסתכלים על עצמם, אוקיי? אז ממילא אין להם מה להתבייש. זה הביטוי עירומים. הכוונה זה שאין לי מודעות כלפי עצמי בכלל. כלפי... אמן. אין חינם, ודאי, 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 שבסופו של דבר ברור שמי שאין לו מודעות גוף, אין לו מודעות עצמית, אז המודעות שלו היא מחוברת למשהו, הוודאי היחידי במציאות שלו, זה הקדוש ברוך הוא. אין לו שום התייחסות אל משהו אחר. ברור, זה ברמות הכי גבוהות, נגיד זה, אם ירצה שם, עוד לא הרבה. אלא מה? וברור שהכל גם טוב. כן, במציאות שאדם הראשון נמצא בה, הכל הוא בגדר טוב. כמו שאנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועל כל דבר אמר, כי טוב, נכון? זה ממש מציאות של טוב, טוב האינסופי. בורא עולם שהוא כולו טוב, באופן הכי טוב, בקיצור, הכל טוב, 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 טוב. והנה מגיע הנחש. ומה הנחש אומר? הנחש אומר לאדם הראשון, בוא אליי לסדנה מזורזת במודעות עצמית. יותר נכון, הוא בא אל האישה. האישה יותר אוהבת את המודעות עצמית. האדם הראשון, הוא בא אל האדם הראשון, האדם הראשון בטר היה אומר לו, תשמע, לא לכבוד שלי לבוא לנחש ללמוד כלום. לא, נלך לאישה. אז הוא הלך לאישה, הוא בא לאישה ואמר לה, תשמעי, בוא אני למד אתך מודעות עצמית. זה נחש. נחש זה נון חש. בוא אני למד אתך את כל התחושות, שימוש בכל החושים, ולהרגיש את כל התחושות, וחלק מהתחושות, התפנימי אותם ככה, התרגישי אותם ככה, חוויה שלא הייתה מעולם, עוד לא. שקדוש ברוך הוא לא רוצה שתרגישו בכלל. זה קודם כל התחושות, זה הנחש. ואז כשהאישה הלכה לסדנה, אז היא באה אל בעלה, היא אומרת, אתה יודע איפה הייתי? הייתי סדנת תחושות. אצל המרן הנחש, אצל הנון חש הזה, כן? בכל השערים, בכל הנון שערי בינה הוא חש. אז אצלו זה היה בכל השערים התחושות. הוא ידע להביא את זה מהגורן ומן היקב, איך לחוש כל הזמן. זה כבר לא בכבוד שלו לא להיות אחד שיודע, כן? אז הוא אומר לה, היית בסנה גבול גם אני בא. כן, זה פחות או יותר מה שקרה. ומה קרה? הם אכלו מעץ הדעת, מאכל, מה הכוונה במאכל? מאכל הופך להיות חלק מן האוכל. כשהוא לימד אותם לחוש פנימה, זה אופנם אל תוכם. זה, הם הפך להיות חלק מהם. היכולת לחוש את עצמם פנימה. עכשיו, לא, המפנה שלהם, המפנה הנפשי שלהם הוא לא רק כלפי חוץ, ואז זה באמת חיבור לקדוש ברוך הוא, כי מבחינתם הכל כלה כמה חשיב, כלפיו, כלפי הקדוש ברוך הוא, אין הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז כשאתה לא מרגיש את עצמך, אז אין אני והקדוש ברוך הוא. מהרגע שהנחש זרה בהם, נתן להם לאכול, הפך את המאכל הזה לחלק מהם, מאכל נבלה להם בעברים, איזה מאכל זה היה? זה המאכל הזה של החישה, החושים והתחושות. מאותו רגע יש אני ויש הקדוש ברוך הוא. פתאום הם שומעים את הקדוש ברוך הוא מתהלך לרוח היום.
איך היה ירודה כזאת יודעת מה יש בעץ?
אולי היה ירוד. זה מה שאני מנסה להגיד. מנסה להגיד את זה כל הערב. נחש לא היה ירוד. הוא היה חיה, אבל לא ירוד. ומי נתן לו את השם? זה אדם הראשון. מי מינה אותו שר התחושות והחישות והחושים? אדם הראשון.
השאלה היא, אבל איך הוא בכלל ניגש אליו? אם אתה אמרת שהוא היה מחובר לאינסוף, איך הוא בכלל יכל להתחבר בכלל? נחש שהוא צד שלישי בנושא,
היה לאדם, אדם, אדם זה נשון אדמה לאלוקה. אבל כיוון שהוא יוצר מן האדמה ומן האפר, אז יש בו חומר, בהבדל מהקדוש ברוך הוא שכולו רוח. החיבור הוא לא חיבור מושלם, הוא היה חיבור באותה מודעות תאורה שהיום לא מוכרת. מאותו רגע שאדם למד מהי מודעות עצמית, הוא הפסיד את היכולת להתקשר אל הקדוש ברוך הוא בלי מאמץ, באופן אל הוודאות.
אבל השאלה שלי, איך הוא בכלל...
מאוד פשוט, הוא אמר לו, בוא, אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא עוד יותר טוב?
אבל איך הוא בכלל יכל להתקרב לדבר הזה? הוא לא נשרף מהאורנסוף.
לא, זה לא, האדם לא היה אורנסוף.
אדם, אתה
שהוא מחובר במודעות לאינסוף, אבל הוא בעצמו לא אינסוף, ברור שלא. ודאי לא קיבל את הכוח לחיות לעולם, זה ודאי. עץ החיים, כי הוא לא אכל...
אלף שנה.
עץ החיים, אלף שנה זה לא לעולם. אלף שנה כלפי הנצח זה בדיוק כמו אחד כלפי הנצח. אז לכן האדם הראשון לא היה, הוא היה במודעות אינסוף, הוא לא היה אינסופי. במובן הזה ודאי לא היה אינסופי. הנחש יכול היה להתקרב אליו, הוא עשה לחווה דבר מאוד פשוט, הוא אמר, בואי, תביא את הקדוש ברוך הוא עוד יותר טוב. אתם רוצים את הקדוש ברוך הוא, אבל אתם מוגבלים, אין לכם יכולת לראות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לזה הוא נברא. ודאי, במאה אחוז.
היה מוכרחת.
אבל היה מוכרחת.
שהסדנה הזאת הייתה
מוכרחת.
ודאי,
ודאי.
אבל זה לא
כאילו
זה חטא. זה חטא, נכון. אדם הראשון.
לא חטא. למה זה חטא? זה
מהלך אלוקי. אם אנחנו אומרים שכל דבר הוא מהלך אלוקי, אז גם כל אחד שהוא חוטא, אז אנחנו נגיד שזה לא חטא. אנחנו אומרים שכל
אחד שאנחנו
עושים זה משמיים. אז אני חוטא.
אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להגיד על משהו שאנחנו אומרים עליו בדיעבד שהוא היה צריך להיות, להגיד עליו לכתחילה שהוא צריך להיות. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא אוכל מהעץ, אז לכתחילה אתה לא צריך לאכול מהעץ. בדיעבד, אחרי שאדם אכל מהעץ, אנחנו יכולים להגיד, זה גם חלק מהמהלך האלוקי. ובוודאי זה ככה. אבל לכתחילה, חס ושלום. כמו שאדם מקבל מצווה לא לגנוב, יגנוב, מקבל עונשים. אז לפני שהוא גנב, אוי ואבוי אם הוא גנב. אחרי שהוא גנב, צריך להגיד לאדם, תראה, גם הנפילה הזו היא חלק מהרצון האלוקי. עכשיו הרצון האלוקי זה שאתה תצא מהנפילה ותגיע לגבהים יותר גדולים. תתקן. תתקן. אז ברור שלמלא האדם הראשון חטא, אז לא היה עולם התיקון בכלל. זאת אומרת, לא היו אומרים לו, צריך להבין, רגע, אבל בואו חבר'ה, שנייה. אנחנו המשימה של הבריאה.
אנחנו המשימה של סותר.
לא סותר כלום. שנייה. אוקיי, שנייה. אז קודם כל, ברגע שאדם אכל, למה אדם אכל? הוא רצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר טוב. זה היה העניין. כששואלים למה שאדם הראשון יהיה לו את הרע עוד לפני שנכנס אליו יצר הרע? יהיה לו רצון לעבור על הציווי האלוקי לפני שהנחש נתן לו לאכול. עוד לא נתן לו לאכול עליו. הוא עכשיו צריך להתפתות לאכול. עוד אין לו יצר הרע, עוד אין לו רע. למה שהוא ייקח את זה? כי הוא רצה לעשות יותר טוב. זה כל המוסיף גורע. אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אל תחפש להיות יותר צדיק מהאפיפיור, כמו שהגויים אומרים. לא. הנחש בא לאדם הראשון, או לחווה, ואמר לה, תשמעי, יש דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עוד יותר טוב.
אולי זה העניין של ההפנמה.
שנייה.
אולי זה העניין.
נכון, אז שנייה. אני חייב להשלים את הרעיון הזה. הוא אמר להם, בואו, אני אתן לכם רצפט. מרשם לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופטימום. בלשון הרבה של הגרמה, אמרתי לכם, אני חושב פעם, זה לתקן בבחינה ד' של הרצון לקבל לעצמו. זה מקום שלאדם אסור להיכנס אליו, בשורש הרע. בואו אתם תרדו לשם ותעלו משם את הניצוץ הקדוש, תקנו את העולם לעולם. הכל יהיה מתוקן. כל המהלך שהעולם צריך לעבור ב... 6,000 שנה ואחד חרוב, 7,000 שנה סך הכל, אתם תתקנו את זה ברגע אחד. הם מתוך רצון ואהבה אמיתית בתורה אל הקדוש ברוך הוא, הלכו אחרי עצתו.
אבל העולם לא היה מקולקל.
הזכרנו, ודאי שלא. לא, הוא מקולקל במובן זה שבכלל נוצר עולם. תתחילה לא צריך להיות.
החיסרון בבריאה,
בורא בעולם,
נבחר עם חיסרון.
העולם נברא עם חיסרון, נכון. נכון, אבל שמים לב שאני חומק מהנקודה הזו, כי אפשר לדבר על זה לבד 4 או 5 שיעורים. אני רוצה בסוף, כדי שנרוויח משהו, להצטמצם, אחרת פשט, לא נרוויח כלום. אז האדם הראשון ואשתו, והזכרתי את זה כמה פעמים, הם לא נהנשו על, על הביס הראשון, הם נהנשו על הביס השני. הביס הראשון היה רצון, היה להם רצון טהור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעשות יותר טוב בשביל הבורא. אבל בביס השני הם כבר חוו את הטעם של הביס הראשון, הם אכלו את הביס השני בגלל שהביס הראשון היה טעים. על זה הם נהנשו. זה התיקון. פה הם יצרו כבר מודעות, פה נכנסה להם לגוף מודעות שיש לי הרגש של עצמי. אז יש אני והקדוש ברוך הוא. כביכול, חס ושלום, כאילו יש שתי רשויות. מאותו רגע, כל החטאים שאדם עובר, כל האבונות שאבותינו עברו, כל מה שאנחנו עוברים בעולמות האלה, זה הכל בגלל שאני מרגיש שאני נפרד ממנו. אם אני לא הייתי מרגיש את עצמי נפרד ממנו, אף אדם לא היה עובר אף פעם שום עבירה. כל העבירות, כל החטאים, כל האבונות, הכל נובע ממה שאני מרגיש את עצמי. המודעות הזו של עצמי, של עצמיות, היא שורש כל הרע. אז מה אני צריך לעשות בשביל לתקן? והיא לא הסתיימה, שאף אחד לא יטעה. כן, בזמן מתן תורה, אז הייתה עוד פעם איזה התקדמות של האנושות אל המצב של לפני חטא אדם הראשון. כאילו, הבעיה של המודעות העצמית הזו כאילו נפטרה, עד שעוד פעם חטאו בחטא העגל, אבל היא כאילו נפטרה. אז יש איזה מצב של חזרה אל לפני החטא.
אבל זה חטא, זה משהו אחר. כתוב בישראל שפסקו לבד פסקו זעמתם, זה מסכת שבת, אבל החטא העגל זה לא כמו שהחטא האחר, זה משהו אחר.
לפני חטא זה משהו.
לא, אבל הם לא חזרו לאותו מדרגה שלא לפני זה, זה משהו אחר לגמרי. ודאי שלא. זה לא פנימיות יותר כמו שאמרת, ערבוב עץ הדעת עוברע, זה מבחינה חיצוניות אליהם, הרע חיצוני, כמו שהשמתם שלנו.
אבל מבחינת בילה המוות לנצר, ומבחינת צמחו איבריהם וכו', זה התקיים. ולכן, אבל עדיין, עוד פעם, אני אומר את זה רק בהקשר שהעולם חזר אחורה בכל מקרה. והיום אנחנו נמצאים במצב שעוד לא תיקנו, עוד יש לבצע את עבודת התיקון הזו, של המודעות הזו עצמית. איך אנחנו עוד פעם יוצאים מזה, כן? איך אנחנו עוד פעם חוזרים למציאות שבה אני יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמי. או לפחות לא את עצמי כנפרד ממנו, יש כמה דרגות בזה. לא את עצמי כנפרד ממנו. לראות את העולם ולהגיד, אני לא, עכשיו לא מחפש לחוש את עצמי. אגב, החיים המודרניים, המערביים ודאי, פועלים בדיוק הפוך. בדיוק. הם מחדדים כל הזמן את השימוש בכל החושים, בעוצמות, בווליום הכי גבוה, ואת כל התחושות שקשורות לעני ולעצמי. רק תסתכלו כל הקורסים האלה של IM, לא זוכר איך קוראים לזה, אלא הקורסים האלה שהם שותקים הרבה וזה, זה הכל להתרכז פנימה. ויפאסנה, בדיוק, ויפאסנה. הכל להתרכז בעצמי, להתרכז פנימה, לשתוק, להיות חלק מההוויה, אבל תוך כזה שאני במרכז. אני, עצמי. לבחון את עצמי, לבדוק את עצמי, 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 זה כל העצמי הזה, זה ביטוי לזה שאני כאילו יחידה, ויש את הקדוש ברוך הוא שם באיזה מקום.
אני
הסיטיני. לי אורי ואני הסיטיני. כן, אני הסיטיני. אז ברור שיש לנו מה לתקן, והתיקון הזה הוא חייב להיות במקום שבו נפלנו. במקום שבו נפלנו זה אל תוך מודעות עצמית שמחפשת כל הזמן את החישה, לחוש את עצמי. זה לא סתם שאנשים לא מסוגלים. אה? כן, הביטוי חש את עצמו, מלא בעצמו, כל מיני כאלה. כשאני חש את עצמי, זה אף פעם לא יספק אותי. אף פעם. אני כל הזמן אצטרך להגביר את המינונים, להגביר את הווליום. לא עלינו, אנשים לוקחים סמים, כדי להרגיש את העולם, לחוש אותו יותר חזק, יותר מהר, יותר... חשיש, בבקשה. לא חשבתי על זה, אבל זה חש יש. הנה, חש יש. הנה, זה חידוש של רונית, חידוש של רונית, לבית משפרתכן, חש יש, חשיש. חש את היש, חש את עצמו, חש, מגביר את החישות. אז אדם שמרוכז בחישה הזו, הוא לעולם לא יגיע לסיפוק. לעולם. הוא תמיד ירצה להגביר אותה. שחרור מהמודעות העצמית הזו מאפשר גם לאדם לנוח, להגיע למצב שהוא יכול לשבת רגוע ולהנות ולחוש. אגב, יש את אותה בעיה עם מודעות שהיא באה בכיסוי דתי, שאדם בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מתפלל ומתלהב וכו' בשביל להרגיש טוב. זה בדיוק כמו שהוא לוקח סמים. בדיוק, הגזמתי, כן? קצת הגזמתי. אבל זה לא שונה, מהותית זה לא שונה. מהותית זה לא שונה, לפעמים זה יוצר בעיות יותר גרועות. אם האדם לא מרגיש את אותה התלהבות דתית וכו', אז הוא לא בא לבית הכנסת. זה כבר לא בא ולא עושה ולא שום דבר. זאת אומרת, צריך לדעת שזה קיים בכל מישורי החיים, גם במה שנתפס כמישורי חיים רוחניים, גם שם, מה שמפריע לנו זה כמה אני מרגיש את עצמי. איך אני מתקן את זה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לתקן, אתם צריכים לצאת מאותו מקום שנקרא גן עדן, לרדת לעולם שהוא כולו עולם של יש, שהוא כולו בנוי ככה, שתהיה לנו אפשרות לחדד כל הזמן. כן, זה הבחינה, לא רק לחדד, להרגיש, אבל בעוצמות הכי גבוהות שיש, להרגיש את עצמי. העולם כולו בנוי כך שהכל נראה לי שונה מהקדוש ברוך הוא, נבדל ממנו, נפרד ממנו, אז למה שלא יהיה לי עצמי משלי? יש שולחן, לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אז למה שאני לא אראה בעצמי ישות עצמאית כזו ונפרדת מהקדוש ברוך הוא? ואני צריך עכשיו להילחם בכל מה שאני רואה, שומע, חש, בכל החושים, ובאופן שהעולם מנגיש לי אותם, ולהגיע למצב שאני רואה בכל העולם רק את הקדוש ברוך הוא, במצב היותר גבוה, שאני לא רואה את העולם, אני רואה רק את הקדוש ברוך הוא. אני מחפש את העולם, אומרים לי איפה פה, שאני רואה שולחן, אני לא שואל איפה הקדוש ברוך הוא בשולחן, אני שואל איפה השולחן בקדוש ברוך הוא. אני רואה רק את הקדוש ברוך הוא. הביטול המוחלט הזה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה התיקון המוחלט. זה התיקון, וזה הדבר הכי קשה להגיע אליו בחיים אנושיים. כי זה שונה, זה לא ללכת על איזה הר, לשבת מתחת לקוקוס ולהמהם כל היום, ולבטל את המציאות. זה גויים, זה כל מיני כתות. אצלנו בדיוק הפוך. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, כל הביטויים האלה של לתקן עולם במלכות שדי, זה הכל, תבוא לעולם, תתחכך עם המציאות באופן הכי קשה, הכי קשוח. תיסע אישה, תגדל ילדים, תלך לעבוד, תסתכל על יופי הבריאה ותהנה מכל פרי חדש שבא לשוק, ובתוך זה תדע שזה הכל הקדוש ברוך הוא. כל קשקוש, הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה תיקון חטא אדם הראשון. וכל מה שאנחנו במסע הזה, וכל מה שאנחנו נלמד, וכל מה שאנחנו נראה בנוח, ובכל איפה שלא נסתכל, זה התיקון של המודעות העצמית הזו שנוצרה לנו בעטיו של הנחש, ושאנחנו חייבים לתקן אותה. עכשיו, רק להערות שהיו פה, אז אני אומר בקצרה, ברור שאם אדם הראשון היה ממתין לשבת, והיה עושה את מה שהוא עשה בשבת, זה היה מצווה. אז אפשר ללמוד מזה עוד דבר לתיקון שלנו, שהתיקון שלנו דורש סבלנות. לא חיפזון, לא בזיזות, לא מהירות. זה נכון לגבי כל מעשה שאנחנו עושים במציאות, הכל צריך להיעשות בעיתוי הנכון. יש לכל דבר תזמון, לכל דבר, אומר שלמה המלך, לכל דבר עת. יש את הזמן שלו. עיתוי, עיתוי, עיתוי זה שם כל העבודה שלנו בעולם הזה. זה העיתוי. לכן אנחנו... שחרית זה צריך להיות שחרית, ומנחה במנחה, וערבית וערבית, ובשחרית מניחים תפילין ולא בערבית, וכן על זו הדרך, כל המצוות יש להם את הזמן שלהם ואת האופן המדויק שלהם וכו' וכו', כי כל דבר יש את התזמון שלו, והכל צריך לעשות בסבלנות, מתוך, לא בפזיזות, לא בחיפזון. זה להגיע לשיביתי הזה, כן, זה התכלית. במקום מודעות של דע את עצמך במובן הזה שתפשפש ותחקור ותדוש וזה, פסיכולוגים כאלה שכל הזמן חופרים לך בזה כדי ללמוד ואיך אני נראה ואיך אני זה, במקום זה שיביתי אדוני לנגדי תמיד. זה התיקון. השיביתי. לעומת דע את עצמך, שיביתי. לא רוצה לדעת עצמי, לא רוצה לחפור בעצמי לשום דבר. אני, אם אני לומד על עצמי או משהו, זה מבשרי איך זה אלוקה, זה בשביל ללמוד על הקדוש ברוך הוא. לעבוד אותו יותר טוב, לעשות את רצונו יותר נכון, לעשות את רצונו במובן שאני מבטל את רצוני מפני רצונו.
אז יכול לך המשפט הזה, אם אין אני ממילי, איך זה מתקשר?
וכשאני לעצמי, מה אני? זה לא דווקא קשור לזה בדיוק. אבל וכשאני לך, אני אומר, וכשאני לעצמי, מה אני? אני לא צריך להיות עם עצמי. אין אני ועצמי. אני לעצמי, בדיוק. אני לעצמי זה שניים. אני לעצמי מה אני? כלום. עכשיו בוא נראה מה זה נוח. בדקות הקצר צרות שנותרו לנו. אז נוח הוא טיפוס. במרכאות או שלא במרכאות. הוא טיפוס שהוא, אם אנחנו לא מבינים אותו, קשה להבין איך, אם אנחנו לא נבין את האישיות הזאת, את הטיפוס הזה, קשה להבין איך קוראים לו צדיק. אבל זה התורה מידע עליו שהוא צדיק. כן? אז זה שיש מרבותינו שדרשו אותו לגנאי, לא, 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 לא פשוט. כי הם יוצאים לכאורה נגד פשט תורה. התורה כותבת על נוח, שנוח היה איש צדיק תמים, ונוח מצא חן בעיני אדוני, ואיש צדיק תמים היה בדורותיו. אוקיי, אז עכשיו אני מכיר את הדרשה, לא, ברוך השם, פחות את זה אני מכיר, את הדרשה שבדורותיו, אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. אבל זה נגד פשט תורה. אם אתה נותן למישהו לקרוא פשט לפני המפרשים, אתה שואל אותו איך היה נוח, הוא אומר לך צדיק. עכשיו בוא נראה איזה מין צדיק הוא היה. אוקיי. וצריך להבין, ואולי מתוך זה נלמד למה דרשו אותו לגנאי. נוח, הדור שלו היה דור שם ירחם. מלא הארץ חמאס. מלא הארץ חמאס. חטאו בגזל, חטאו בגילוי עריות. זה דברים, הזוהר כותב. אז זוהר הקדוש כותב דברים איומים, מה שהם עשו. איומים. איך הם הגיעו? הם הגיעו לזה מתוך מה שאדם הראשון, שאנחנו דיברנו על חטא אדם הראשון, לא שאנחנו דיברת על זה פה בשיעור אחר, שלא דיברתי על זה, סתם למדתי את זה. אדם הראשון כשהוא חטא, הוא הפיל את העולם בשלוש. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז מה שהוא עשה בעבודה זרה, תרפי דאילנה, הוא לימד את בני האדם כשפים. זה, הכשפים האלה, מה, זה להכחיש כישוב, זה מלשון להכחיש פמליה של מעלה. אז מה זה היה? זה שהוא לימד למעשה, עכשיו אתם יודעים מה הוא לימד את כל העולם, כל זרעיותיו, הוא לימד אותם, תחושו את עצמכם. יש אני ויש הקדוש ברוך הוא לכאורה, לפני שהוא חזר בתשובה. יש אני ויש הקדוש ברוך הוא, אז יש תענוגות שאתה יכול לעשות, תענוגות שקשורים בגוף שלי, בגוף של האישה וכו', וכל מיני דברים, כן, זה כבר גילוי עריות וכו'. בזוהר כתוב שהוא ליבד אותם תרפי דאילנה, ככה, כמו שאני אומר לך, תרפי דאילנה. ליבד אותם כל הכישופים של האילן הזה שנקרא עץ הדעת טוב ורע. אגב, דיברנו בסוכה, עכשיו אני נזכר, בסוכה דיברנו שסוכות זה תיקון לחטא עץ הדעת טוב ורע, בדיוק.
אבל
הוא שלח את זה לישמעאלים,
נכון? לבני כתורה?
אחרי זה, זה הרבה יותר מאוחר. הרבה יותר מאוחר, זה בזמן אברהם. נתן מתנות, לבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. עכשיו, אז אדם הראשון לימד את האנושות תרפי דאילנה. כתוב בזוהר הקדוש שכל ילד בדורות האלה, היו חכמים גדולים, תחשבו מה זה, מה זה אנשים כל כך, כל כך קרובים לאדם הראשון, שחלק ממעלותיו תיארתי לכם קודם, אנשים כל כך גדולים שחיו 700, 800, 900, 960 שנה. כמה תורה הם ילמדו בזמן הזה? כן? הם היו אלופים. זוהר אומר שכל תינוק בזמן הזה, ביום עוד אנוש, אפילו ינוק ידי ההוא דרה, כולו אהב ומשגיחם בחכמות עליונות. בימי אנוש, בדורות האלה, הקדומים האלה, כל תינוק היה חכם בחוכמות עליונות. כל תינוק. ואבו מסתכלן בו, הם היו חוקרים ודורשים בתורות האלה, והם מגיעים ל... לא הייתה תורה בכתובה, אבל הייתה תורה שבעל פה. מובא בספרים שהתורה שבעל פה הופצה משנער, ארץ שנינרו בה וכו'. אז רבי יסע אומר, איזה מין חכמים, איך אתה אומר עליהם שהם חכמים? הם באמת ידעו לעשות זיווגים של פיל עם זבוב וכל מיני כאלה, ידעו את כל החוכמות האלה של הגנטיקה וכו'. אבל איך אתה אומר עליהם חכמים? מה, הם לא ידעו שקדוש ברוך הוא עתיד להביא עליהם מבול? כאלה חכמים ולא ידעו שהם עתיד להביא עליהם מבול. אז אומר, אז רבי יצחק עונה לו, אומר לו, כן, הם ידעו, אבל הייתה להם טיפשות הלב. אדם שסומך כל כך על הידיעות שלו ועל החוכמות שלו ועל השכל שלו ומרגיש את עצמו כל כך, הוא מגיע לאטימות כזו שהוא לא מסוגל להבין, למרות שאומרים לו. עכשיו, זאת אומרת, זה לא היה לעם ישראל? הוא לא מסוגל להבין שהוא יענש. עם ישראל, הנביאים לא זעקו וצעקו תחת כל עץ רענן ולא רק. תדעו לכם, אתם הולכים בדרך מסוימת, התוצאה תהיה מאוד לא נעימה, ועם ישראל כמו הלך עם הראש בקיר. אבל חכמים הם היו, היו חכמים עצומים, גדולים מאוד, גדולים מאוד. בא נוח, אבל מושחתים, שחיתו. נוח מסתדר בדור הזה, או אם אפשר לומר, נוח לו. נוח לו. הוא לא מתערבב איתם, הוא לא יורד לרמה שלהם, אבל הוא גם לא משנה אותם. הוא גם לא יוצא נגד הזרם. הוא חי את החיים שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני עומד להביא מבול, למחות את האנושות, ולא רק. נוח, בסדר. לא שומעים שהוא עומד על אנשי דורו, מתחנן לקדוש ברוך הוא, תראה, תרחם עליהם, אולי יש צדיק, אולי יש 10 צדיקים, אולי יש 30 צדיקים, אולי יש... מתמקח משהו, שום דבר, קבל את הציבור, מתקדם. נולדים לו 3 בנים. המדרש אומר, במכוון הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להוליד עד גיל 500. תסתכלו, תראו, זה חריג. כולם ילדו בגיל 100, 120, 130, הוא עד גיל 500 לא ילד. ובמכוון הקדוש ברוך הוא נתן לו כדי שהילדים שלו יוולדו אל תוך המבול כשהם לא מבוגרים מאוד. נוח, נוח, לא. לא מתפלל השם. גיל 400, 300, 400, עוד לא ילד, עוד לא הוליד. הוא לא מתפלל השם. נוח, לא. במצב שלו. הייתה תפילה אצל אדם הראשון. אדם הראשון כתוב, כתוב. עוד לפני, מזמור שירים לשבת, אתה מתכוון. אבל לא, אבל לפני זה הוא מתפלל, כתוב ככה. ויביא אל האדם לראות מה יקרא לו, ואותו פסוק שקראתי לכם קודם, בכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו, ויקרא אדם שמות לכל הבמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זה התפילה שלו. הוא אומר, ריבונו של עולם, לכולם יש בני זוג, רק לי אין. זה התפילה. מה מיד כתוב אחרי זה? מיד. ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם, וישן ויקח אחת מצלדותיו, ויסגר בעזר תחתיה, ויבן השם אלוקים את הצל אשר לקח מן האדם לאישה. זה התפילה שלו. סתם. זה התפילה של אדם. ולכן הוא נחשב פוי טובה כשהוא אומר, האישה אשר נתת עימדי. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שאתה נתת עימדי? התפללת. התפללת על זה, ביקשת את זה. מה אתה, נתת חמש ביקשת, גם לא טוב? עכשיו, זה למה שנקרא לכולנו. האישה אשר נתת עימדי, אנחנו התפללנו על האישה הזו. אוקיי, אז איפה נוער? אז עכשיו נוער מקבל את הציווי, נוער מקבל את הציווי לבנות תיבה, אני עומד להשמיד את זה, יש לו 120 שנה לבנות את התיבה. מגיל 500 מקבל את הציווי, עד גיל 620. 120 שנה. צא לעולם, תתחיל לזעוק. שאלה, אנחנו פה עם שעונים אלקטרונים, עכשיו בדיוק שעה ו-11 שניות. אוקיי, ואנחנו מסיימים. תתחיל לזעוק, תתחיל לזעוק לבני האדם, תגיד להם, שימו, תחזרו בתשובה, אני קיבלתי ציווי, אתם רואים, אני עושה מעשים תמויים, אני מגדל עצים מוזרים, גבוהים, וזה מה שאני עושה כל היום, אתם רואים פתאום באמצע היבשה, אני לא על שפת הים ולא בתוך הים, אני ביבשה בונה איזה מין עונייה מוזרה. תתבוננו, תשכילו, הולך להיות, תחזרו בתשובה. יונה החזיר את נינווה בתשובה. תעשה משהו, אברהם אבינו נלחם על סדום ועמורה. נוח מה? נוח לו. נוח לו. מהמבול מגיעים עד שהוא לא נדחק, המים דחקו אותו אל הטבע פנימה, הוא היה לו נוח איפה שהוא יושב, נוח לו, נכנס לטבע. אתם חושבים חוויה להיות בטבע עם כל הבהמות, כל החיות, כל העופות, כל הרמסים, כל השקצים בתוך הטבע? הוא, שלושה בנים ואנשים שלהם צריכים לטפל בכל המערך הזה. הטבע הזו אין לה חוץ מחלון אחד, שום פתח להוציא פסולת. בטבע הזו אסור להם לשמש עם נשותיהם, אין חיי אישות בכלל. בטבע הזו אין אור יום, לפחות למאן דאמר שהצוהר מדובר באבן טובה, שתי גישות, אבן טובה או חלון, אבל אפילו נניח חלון, חלון אחד לכל ה-300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה, חלון אחד. עכשיו היא בנויה כמו פירמידה, אז יש להם אל אמה תחלנה מלמעלה, כל החלון הזה זה אמה על אמה. אמה, אמה, זה חצי מטר על חצי מטר, זה האור שיש בטבע. והיא מריחה, עוד לפני שנכנסו החיות, מזפת. כי הוא כפר אותה מבית ומחוץ, בכופר, כופר זה זפת. מריח, השם ירחם ויציל. נוח, שאלנו שהוא מתפלל בתוך הטבע? יש מדרש שהוא מתפלל? שום דבר, איפה היה לזמן? בבקשה, הנה חינמי, ככה או ככה או ככה, להתפלל או לא להתפלל. זה תירוץ להשם. למה לא התפלל? אתה אומר לו השם, הוא אומר, איפה היה לי זמן? שמת עליי את כל החיות. נו באמת. להתפלל, לצעוק להשם, שום דבר. נוח, נוח לו. זה נוח, על זה דרשו אותו לגנאי. כי אברהם אבינו, על הציווי הכי קטן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני הולך להוריד את סדום ועמורה. עכשיו, אברהם יודע מה זה סדום ועמורה. את סדום, את אנשי סדום. אז אברהם יודע מה זה סדום. איך הוא נאבק? איך הוא נאבק עם הקדוש ברוך הוא? אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 10, מה אתה עוד בשביל 10, תעשה ככה, מה אתה, זה, מה אתה, לא יודע, זה אנשים מושחתים, אתה לא שמעת שמרחו את הריבה בדבש, תנו לה שם עם הדבורים, את המיטות שמקצצים ושמותחים וזה, אתה לא שמעת על זה? זה היה לו, כל העולם שמע על ה...
אמרה להתעסק עם כאלה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה,
תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו
בתשובה, תפיעו בתשובה,
תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה,
תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה,
תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, תפיעו בתשובה, אז קודם כל ראינו שאפשר לדרוש את הלגנאי. עכשיו בואו נדבר על הצדיקות. אז ככה, אז קודם כל הלימוד מהגנאי שלו, זה אדם צריך לבדוק את הסביבה הרוחנית שלו כל הזמן, ולא לחוש בנוח במקום שהוא נמצא בו לאורך זמן ובסיטואציות שלו. אני לא מדבר על העניינים הגשמיים, כי תאמינו או לא, פה לא מדובר בעניינים גשמיים, מדובר במצוות שאין להם קשר דווקא לגשמיות, או בעבירות יותר נכון, שאין להם דווקא קשר לגשמיות. עבודה זרה, גילוי עריות אפילו, זה לא בדיוק גשמי פה, כי זה פה על כל מיני גנטיקה לא נכונה שהם עשו. אז לא להרגיש נוח, לבחון את עצמו. כשנאמר חן המקום על יושביו, אז כוונת הדברים זה שכשאדם נמצא במקום מסוים, אז אם המקום הזה יש לו חן, אז גם האדם רוכש את החן של המקום. אבל גם הפוך זה עובד. אם אדם נמצא בסביבה לא נכונה, בסביבה לא טובה, בעבודה, בסביבת המגורים שלו, בעיר, במדינה, בלא יודע מה, הוא נמצא בסיטואציה שב-100% המקום ישפיע עליו. לא לטובה, אם זה מקום לא טוב, אז זה לא לטובה. בדיוק זה. לכן אנחנו מביאים את זה, לכן אנחנו אומרים את זה. זה חן המקום על יושביו, וזה נוח שנוח לו בכל מקום ובכל סיטואציה, ולכן אפשר לדרוש אותו בדיוק לגנאי. איך הוא צדיק? הוא צדיק במה שנוח לו, שהוא לא בא בטרוניה. הוא לא בא בטרוניה. מצד שני, צריך לראות את ההנהגה שלו במה שקשור לכל עולם החומר,
הכל
בסדר. הוא במה שקשור לעולם החומר לא בא בטרוניות. וזה צדיקות. הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני צדיק, אתה רוצה להציל אותי? למה כזו תיבה דוחה? למה אני צריך לסבול עכשיו שנשים לי איזה טיטניק? עוניית פאר. למה אני צריך לסבול? אני אלו, אתה אומר שאני צדיק. מצאתי חן בעיניך. אני עומד בניסיון מול כל אנשי הדור שלי, אני לא הולך אחריהם. אז למה אני צריך לסבול שנה שלמה בתוך התיבה הזו, ותאסור עליי ככה, ותאסור עליי ככה, ותאסור עליי ככה, ואני לא אראה אור יום? למה אני צריך את הכלא? על מה אני לא בסדר? הוא לא בא בטרוניה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסדר לו צינוק, והוא לא בא בטרוניה.
פועל פשוט.
החבר'ה היו אומרים ראש קטן. לכאורה זה ככה נראה. אפשר כמובן להבין את זה ביותר. כמובן שאפשר להסתכל גם על נוח כאחד מאותם דמויות שניסו לתקן את חטא אדם הראשון. הוא ניסה לתקן את מערכת ג' קווין, ילד שלושה ילדים, שם חם ויפת, זה כנגד ג' קווין, ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת, אברהם, יצחק ויעקב. יש במפורש, בחז"ל אומרים את זה, בחב"ד אפילו יש מקורות שלמות על הדבר הזה. אפשר לראות את זה גם ככה. אני, כיוון שאני חושב שאנחנו צריכים לקראת מה שהוראה לחיים, אז פה אני אומר ככה: נוח, שיהיה לאדם נוח במקום הגשמי שהוא חי, בעולם החומר שלו, הוא לא צריך לבוא בטרוניה. בעולם הרוח הוא כל הזמן צריך לחפש שינוי, כל הזמן צריך לחפש להסתובב בסביבה יותר נכונה מבחינה רוחנית. כל הזמן, הסביבה הרוחנית היא מאוד מאוד משפיעה. מאוד. אם אתה נמצא במקום ירוד, השכן של אדם לא טוב, אתה נמצא בסביבה, אפילו אם אתה חושב שאתה יכול לעמוד בזה, ואפילו אם תעמוד בזה בפועל, כי נוח לא חטא. נוח לא נפל בחטאים של משדור, הוא הצליח לעמוד בזה רוחנית. אבל הוא השפע מזה. השפעה קורית גם אם אתה לא מדבר עם אף אחד. אתה חייב לנסות או לפעול שינוי, או פשוט לזוז משם. ללכת מקום שבו יהיה מקום נוח יותר, נכון יותר. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא, המקום שלנו, המקום שבו נוח לנו, זה הר הבית, בית המקדש, אנחנו בעזרת השם. עכשיו ראיתי, שלחו לי, מהאתר של הרב אלבוים, שהם מתחייבים שאם יש 60 איש שמוכנים לנסוע, הם מממנים את האוטובוס הלוך חזור להר הבית.
מי מאשר את זה?
הרב אלבוים, שבשעתו היה אצלנו בשיעור בבית סף אלבוים.
אפשר לראות אותו באתר.
אפשר לראות אותו גם באתר. אני לא יודע על שיעורים של מזון. לא יודע, אבל יכול להיות. לא, לא, זה לא הרב אלבוים. לא, אבל זה לא זה. זה את מדברת על הרב אלבוים מטבריה. לא, לא, לא. אוקיי, שקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לראות בבניין הבית.